פסוק כ"א הוא ביטוי מפורסם, וידבר השם אל משה לאמור. כן. שמתם לב שהפסוק הזה אמנם הוא באמצע פרק, לפי החלוקה הנוצרית, אבל הוא בתחילת פרשה לפי החלוקה היהודית בבלית. זאת אומרת, המסורת של קריאת התורה מפסיקה את קריאת פרשת המדבר באמצע תיאור עבודתם של הלוויים, מתחילים עם בני קהת ומפסיקים. אחר כך באים בני גרשון ומררי בפרשה אחרת. הדבר הזה בוודאי אומר דורשני. כן, הבה נקרא שוב, נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. איפה מיד, בוקר טוב וצח כשלג רבנו. שאלה בענייני דיומא, האם אפשר להטביל כלי בשלג, אם כן, באיזה אופן? להטביל. להטביל כלי, או לטבול כלי, בשלג. מה? הוא אומר שזה קשור לענייני דיומא. מה אתה אומר? לא נענה?
נענה.
התשובה היא ככה, אם יש 40 שאה מכונסים במקום אחד, אז זה בסדר. אלא אפשר להטביל כלי בשלג. יש אמנם דעה שאומרת שלא צריך 40 שאה בכלים, אבל להלכה אנחנו מחמירים שצריך 40 שאה, אז כך שיש מקום שיש בו 40 שאה, ביחד, אז אפשר. כן, עכשיו, לגופו של עניין. אגב, אותו דבר לגבי שלוליות. כן? יש לך שלולית. שיש בה 40 שאה, אז אתה יכול להטביל שם כלים. גם אדם בעצם. גם אדם אפשר להטביל בשלג. אין בעיה. טוב. שאפילו אפשר אפילו להטביל אדם בעיניים של דג מאוחים. מאוחות. לוקחים עיני דגים. 40 שאה של עיני דגים. מואחים את זה. לפי ההלכה, כשר לטבילה. כי הדג בריאתו מן המים, ולכן כל שבריאתו מן המים, הרי הוא כמים. זה מפורש בהלכה. טוב. וידבר השם אל משה, תנסו. וידבר השם אל משה לאמור. נשא את ראש בני גרשון גם הם, לבית אבותם למשפחותם. שאלה אם כן, מדוע בני גרשון ומררי, נספרים בפרשה אחרת. זה נוגע, כנראה, להבדל המהותי שבין פרשת במדבר לפרשת נשא. מה הצורך בפרשת במדבר? איזה פונקציה היא מלאת? לפי מה שלמדנו, פרשת במדבר היא הסדר. כן? מתחילים עם סדר לפני שיש בלגן. מה זה בלגן? זה הצרות שיש בעולם. יש בעולם הרבה צרות, וצריך לדעת איך מתמודדים עם הצרות, ולכן יש בהתחלה סדר, כדי שאדם שידע שכשהוא יוצא לעולם הצרות, הוא בא מתוך סדר. כמו כן, גם פרשת פנחס. פרשת פנחס גם היא מונה את בני ישראל, כדי לדעת שבאחרית הבלגן גם כן יש סדר. כך שהעולם מסודר באופן של סדר, בלגן סדר. או כמו שאומרת הגמרא, משל לרועה שבאו זאבים וטרפו את הצאן. אז אחרי שהוא מצליח לכנס את שארית הצאן, הוא סופר אותם מחדש כדי לדעת כמה נשארו בידו. כמה הלכו, כן, כמה נטרפו וכו', וכמה נשארו בידו. אז אותו דבר גם פה, פרשת במדבר. עכשיו, יש בתוך עבודת הלוויים, לעומת זה פרשת נשא, היא תחילת הבעיות. מתי הבעיות מתחילות? כשיוצאים מן הקביעות. כשמתחילים לנסוע. עכשיו, מה שעושים בני קהת, הוא עבודה של קביעות. הם באים ומכסים, אורזים, אפשר לומר, את המשכן. אבל ההתחלה הממשית של הנסיעה זה כאשר מתחילים לפרק את היריעות ואת הקרשים. וזה העבודה של גרשון ומררי. לכן, כהת זה שייך אל הקבע, גרשון ומררי שייך אל המתנדנד, אל הנוסע. עד כאן מובן? לכן זה חולק לשתי פרשיות. יעבדוך עמים.
אמן.
טוב. פסוק כ"ג. מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקוד אותם, כל הבא לצבות צבא, לעבוד עבודה באוהל מועד. זאת עבודת משפחות הגרשוני, לעבוד ולמסע. ונשאו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד. מכסהו ומכסה התחש אשר עליו ממעלה ואת מסך פתח האוהל מועד. מה זה יריעות המשכן?
האור הזה שאמרנו, האור וה...
לא פתאום, איזה האור.
הצבע התכלת.
מה? מה?
צבע התכלת שם.
איזה התכלת?
הצדדים של המשכן.
אנחנו לא מדברים עכשיו על הכיסויים.
מה זה יריעות?
יריעות זה 10 התחתונות שמכסות על המשכן. אוף, זה מה שקורה כשמאחרים להשיעו. אתה זוכר שהמשכן עשוי קרשים קרשים. אכן כן. האם ידוע לך שעל גבי הקרשים האלה יש יריעה? היריעה הזאת עשויה מ10 יריעות תפורות זו בזו, של תכלת וארגמן ותולעת שני, ושש מוזר. נכון? אז זה נקרא יריעות המשכן. עד כאן ברור. ואת אוהל מועד. מה זה אוהל מועד? זה יריעות העיזים שעל גבי היריעות האלה. האם אני יכול לצייר את זה? אני לא מבין. אנחנו לומדים את זה כבר למעלה משנה. וכי לא למדנו את מלאכת המשכן. ידוע לך, הנה, זה קרש. עם אדנים, קרש, עם אדנים.
אדנים זה מה זה? זה הקן שלו, של הבורא?
מכסף, נכון? עכשיו, זה שתי קירות, אדם נכנס לאוהל מועד, בין שני קירות של קרשים, נכון? או לא, טוב. עכשיו, מה יש פה בתקרה? מה יש פה בתקרה? איך התקרה?
זה יריעה.
זה יריעה, נכון? היריעה היא כזאת. היא עשויה... 10 יריעות, כלומר פסים כאלה, של תולעת שני ושש וכו'. תחילת ברגל.
אז לא כל העולה סגור?
למעלה, לכל האורך, יש לך 10 יריעות תפורות זו בזו, שיוצרו, אני אמרתי את זה.
אני לא יודע, תפור זה בזה, זה סגור.
זה סגור, נכון. מה הבעיה? כן. זה המכסה הראשון. על גבי זה יש מכסה של עיזים. בסדר?
מה זה מכסה של עיזים?
זה צמר של עיזים. זה יריעה שחורה כזאת. כן? לכל אורך המשכן גם כן. על גבי זה יש לך אורות אלים מאודמים ואורות תחשים. בסדר?
למה 4 שכבות?
למה 4 שכבות? כל זה שייך ללימוד ספר שמות. ולא לסהר במדבר. לכן לא נוכל להאריך בדבר הזה. בסדר? אז לכן אומר כאן, פסוק קפה, ונעשיו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד, אז היריעות זה התחתונה, אוהל מועד זה העיזים, מכסהו זה אורות האלים, ומכסה התחש אשר עליו ולמעלה, זה התחש. ואת מסך פתח אוהל מועד. מה זה מסך פתח אוהל מועד? המסך בכניסה לאוהל מועד, נכון. ואת, כלומר, להבדיל מן הפרוכת שהיא תחת אחריות של בני קהת, נכון? נכון. ואת קלעי חצר. מה זה קלעי חצר? מה שמסביב, כן, החצר שמסביב למשכן, היא עשויה כלעים, כלעים. ואת מסך פתח שער החצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מטרה, ואת כל כל עבודתם, ואת כל אשר יעשה להם ועבדו. על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני לכל מסעם, בכל עבודתם, וקטן עליהם משמרת את כל מסעם. זאת עבודת משפחות בני הגרשוני בו אל מועד, ומשמרתם ביד תמר בן אהרון הכהן. הרי למדנו שבני קהת הם תחת פקודת אלעזר, נכון? ובני גרשון תחת פקודת איתמר. בני מרארי למשפחותם, לבית אבותם, תפקודותם, בבין 30 שנה במעלה ובין 50 שנה תפקדם. כל הבא לצבא לעבוד עבודת אוהל מועד, זאת משמרת עשה לכל עבודתם באוהל מועד. מה הם נושאים? דווקא את הדברים הכבדים. קרשי המשכן ובריחה ועמודה ועדנה ועמודי החצר סביב ועדניהם ותדותם ומטריהם לכל כלם ולכל עבודתם. ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסעם, זאת עבודת משפחות בני מרארי לכל עבודתם. בועל מועד, ביד איתמר בן אהרון הכהן. יוצא שאיתמר יש, לה, יש לו שתי עבודות, נכון? שתי עבודות. טוב. יש פה שאלה. השואל קורא לעצמו את שיטים קדום ממצרים הקדומה. הרב, איך לא היה חם שם עם כל הכיסויים והכל מחניק? איך אפשר? תשובה. יש פתח לאוהל מועד, לא? פתח אוהל מועד הוא מעוברר.
כן, אבל גם רואים את זה היום.
מה?
זה מקום שהוא סגור.
הוא לא סגור לגמרי, אמרתי. יש.
ובאוהלים של הצבא בדרום, זה לא ככה. איזה אוהל, היום יש פתחים גם מהצדים, עדיין חנות.
היום נראה, כמה פעמים ביום בכלל צריך להיכנס לשם? פעמיים זה הכל, בשביל הקטרת הקטורת ובשביל הדלקת המנורה, אז מה כבר שרש? תולעת שני שואל, שלום כבוד הרב, לא הבנתי מה זה הקבוע ומה זה הנייד, הרב יכול לחזור בבקשה? הבדל בין בני גרשון לבני מרארי, יום טוב לרב ולכל מכון מאיר, ועם יהיו כשלג ילבינו, עם של כל עמו ישראל. טוב, בסדר.
אם הוא
מתכוון לפסוק. כן, אם יעדימו כתולע. כן, בדי, אבל הוא מתכוון, יעדימו כתולע. כן, לכן הוא קורא לעצמו תולעת שני. אז אני חוזר.
אם זה נאמר, יעדימו כתולע,
נצא מריאות, זה לא כנימה. בסדר, אני לא אמרתי שזה לא נאמר עם א'. לא צריך דווקא להעיר לו על זה שהוא עשה טעות כתיב, זה לא יפה, זה שם מבאס אותו. כן? עדיף להעלים את הידיעה הזאת שהוא עשה טעות כתיב, וכתב אם בעין. יש אנשים שכותבים נוח בשבע שגיאות. טוב, אז איפה היינו? כן, אז מה זה הקבוע ומה זה הנייד או הנודד? יש בעבודת הקודש של הלוויים משהו שהוא שייך אל הנצח, אל הקביעות, ויש מה ששייך אל המתנדנד. מה ששייך אל הקבוע זאת עבודת בני קהת, שבני קהת עוסקים בכיסויים של הכלים, אבל עדיין כשמכסים את הכלים לא ניכר את הנסיעה, עד אשר באים בני גרשון ומרארי ומפרקים את הכיסויים ואת הקרשים, ואז ניכר את הנסיעה. זה כבר היסוד של הניידות. דבר נוסף, הרי עיקרו של המשכן זה הכלים הגדולים האלה, שהם הארון, השולחן, המנורה, המזבחות, זה העיקר. כל השאר זה נדלווה, זה תפל, זה, לא, זה קיים רק כדי לשמור על העיקר. ולכן אפשר לומר שקהת עוסק בעיקר, גרשון ומרארי, ומרארי כפי שהוא קורא לו, עוסקים בתפל. עכשיו, פה מישהו שואל, להגדיר את כיסוי המשכן ואריזתו לקראת נסיעה כדבר של קביעות לא מובן לי. אתה אומר, איך יכול להיות שאני אומר על בני קהת שהם עוסקים בקבע? הרי גם הם אורזים. נכון, הם אורזים אבל הם לא מזיזים. כי הרי למדנו איך עושים את הכיסוי הזה. פשוט, באים אל אוהל מועד ומכסים. רק אחרי כל הכיסויים, אז מתחילים לפרק את האוהל. אבל הארון, השולחן, המנורה נשארים, המזבחות נשארים במקומם. טוב, אגב, הכיסויים האלה נקראים בגדי הסעד. אצל בני קהת כתוב, בא לצבא, לעשות מלאכה, ואילו אצל בני גרשון, גרשון, אני מכוון, כתוב לצבות צבא ולעבוד עבודה. אצל מרארי כתוב לעבוד עבודה כמו אצל גרשום, אבל הבא לצבא כמו אצל קהת. מה המשמעות של השינויים בלשון? והאם יש לזה קשר לתפקוד של בני קהת, לעומת בני גרשום, כתבת, כמובן את גרשון ומרארי? תשובה, מן הסתם שיש משמעות לכל השינויים האלה, אך לא היה סיפק בידי לעמוד על המשמעות של השינויים האלה. ולכן אפשר לומר שמקום הנחתי לך להתגדר בו, עיין שם היטב, העלנה פנינים, ודעת לנפשך אינם. טוב, מה אתה רוצה שאני אגיד? זה תלמיד חכם שכתב פה, אז אני לא יכול סתם. טוב. פסוק למד ד', ויפקוד משה ואהרון ומציא העדה את בני הקהתי למשפחותם ולבית אבותם. מבין 30 שנה ומעלה ועד בן 50 שנה, כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד, והיו פקודיהם למשפחותם. 2,750, זה בני קהת. אלה פקודי משפחות הקהתי, כל העובד באוהל מועד, אשר פקד משה אהרון על פי השם ביד משה, ופקודי בני גרשום, למשפחותם ולבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד 50 שנה, כל הבא לצבא, לעבודה באוהל מועד, והיו פקודיהם למשפחותם ולבית אבותם, 2,630. אלה פקודי בני גרשום, כל העובד באוהל מועד, אשר פקד משה ואהרון על פי השם, ופקודי משפחות בני מרארי, למשפחותם ולבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד 50 שנה, כל הבא לצבא, לעבודה באוהל מועד, והיו פקודי משפחותם, 3,200. אלה פקודי משפחות בני מרארי אשר פקד משה ואהרון על פי השם ביד משה, כל הפקודים אשר פקד משה ואהרון מסי ישראל תלוי משורתם ובית אבותם, מן 30 שנה ומעלה ועד 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודה, עבודת עבודה, עבודת מסע באוהל מועד, ופקודים 8,580. מה אתה רוצה?
ומה כל הקבל
האריכות,
כל
הפרטים
האלה, מספרים,
כל... למה לספור? אבל למה להשאיר את זה בתורה? תשובה. אתה יודע כמה זה חשוב שסופרים אותי? נכון, לא.
אז זה חשוב מאוד, אז זה יפה שיכתבו את זה באיזה מגילה נפרדת.
כן.
מגילת סתרים כזאת, וזהו.
לא, זה בא לומר לך שהמבנה של מחנה ישראל וקל וחומר של מחנה הלוויה הוא בעל משמעות עצמית. זה לא דבר שבמקרה קרה. כלומר, התורה כותבת רק דברים עצמותיים, לא דברים מקריים. והמספרים האלה הם כנראה לא מקריים. למשל, אם תשים לב, כל סך הלוויים העוסקים בעבודה, כמה הוא? 8,580, נכון? כן. כמה מאות יש סך הכל פה? 85. גמטריה? פה, פה. נכון? מי הם הלוויים? הם מורי התורה, נכון? יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. אז הם הפה של האומה. לכן מספרם חייב להיות מספר התואם את תפקידם. מראה לך את ההשגחה שבדבר.
אם זה כל כך חשוב, כל אחד ואחד,
כן?
אז זה גם כאן השלושים שם, חמת המאות, מה הם השלושים העשרות?
אתה אומר, אם כך, אז מה עם השלושים? כלומר, מה עם העשרות? למה אני מונה רק את המאות? לא. מדוע אני לא מונה את העשרות? כי לא מצאתי לזה הסבר. פה מצאתי לגבי המאות. אז אני אומר לגבי המאות, לגבי העשרות. מקום הנחתי לך להתגדר בו. אבל זה ברור שיש פה עבודה של חשיפת המשמעות של המספרים האלה. עסקנו בזה קצת ב... כשעסקנו בשבטים, במחנות. כן. השואל הוא תחש כתובת רפידים. מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, אמן. העגלות שמתוארות במסכת שבת, לא הגיוניות ופרימיטיביות. ואיך הם נסעו במדבר, בהתחשב במקדם חיכוך של חול ועץ. האם הרב מכיר תיאורים אחרים? אתה צודק, העגלות שבהם נשאו את הקרשים, כפי שמתוארות במסכת שבת, קשה להבין איך הם עבדו במדבר. וגם איך השמונת בקר שם סחבו את כל הקרשים. זה... אז ש... מה? איך השמונת בקר סחבו שם את ארבע העגלות עם כל הקרשים של המשכן. איך זה יכול להיות? כן? זה נראה עוד מעט, כשנגיע לזה עוד מעט. עכשיו, השאלה היא באמת איך יכול להיות שסחבו את כל זה? או שזה היה נס. או שזה היה טקסי. כלומר, יכול להיות שחלק מעבודת המקדש זה הנסיעה הזאת, ויכול להיות שלחלק מן הנסיעה השתמשו בעגלות המוזרות האלה לצורך הטקס, אבל לא שכל הזמן השתמשו בהן לסחיבת הכלים, כי זה באמת היה בלתי אפשרי. יכול להיות. עד היום הזה, למשל, כאשר עושים הכתרה למלך או מלכת אנגליה, יש איזה שלב שבו צריך למצוא מווסטמינסטר אני לא יודע למה, בזמן ההכתרה. זה כרכרה עם סוסים. יש בעיה ששם יש סיבוב מסוכן, וכל פעם הכרכרה עשויה להתהפך. אז חלק מההכנות זה לשים שם חול מיוחד לפני הטקס של הנסיעה, כדי שהסיבוב של הכרכרה יעבור בשלום. בסדר? אז ברור שזאת נסיעה טקסית, היה אפשר לעשות את זה ברולס רויס וגמרנו, נכון? אז יש כנראה גם כן ערך לעצם הנסיעה הזאת עם העגלות. שלום ובוקר טוב, מבין 30 שנה ומעלה. למה צריך לחזור על זה מספר פעמים? בזה, במה זה מקדם אותנו? גם היום לא באת בגלל השלג, אה? מה, זה כזה מפחיד? לצאת אל הקור. טוב, למה חוזרים על מבין 30 שנה ומעלה? כי אם כבר חוזרים, אז חוזרים על הכל. פסוק ממתת. על פי השם פקד אותם ביד משה, איש איש על עבודתו ועל מסעו, פקודה, ואשר ציווה השם את משה. הערה קטנה בפסוק ממזיין. כתוב כך. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה, ועבודת מסע באוהל מועד. עבודת מסע, הבנתי. מה זה עבודת עבודה? מה זה לעבוד? עבודת עבודה.
זה כמו שכתוב על
מה?
שמעון הצדיק אומר על התורה, עבודה לגמות חסדים.
נו, so what? אז מה זה עבודת עבודה?
עבודת המשכן.
אז למה את כל זה עבודת עבודה? תגיד, כל הבא לעבוד עבודה. אבל מה זה לעבוד? עבודת עבודה ועבודת מסע בועל מועד. ארבע פעמים פה השורש עבד. הבנת את השאלה שלי? היו, תהייתי?
כן, כתוב פה רש.
אבל השאלה הייתה ברורה או לא?
כן,
סוף סוף. עכשיו, תשובה שרשי מביא, מה זה עבודת עבודה? הוא השיר במצלתיים וכינורות, שהיא עבודה לעבודה אחרת. כלומר, זה עבודה לעבודה. מה זה עבודה אחרת? עבודת הקורבנות. אבל יש עבודה לעבודת הקורבנות, וזה המוזיקה. זה המקור לתפקידם של שבט לוי בתור האחראים על המוזיקה בישראל. כמה לוויים היו? 22,000. כמה מתוכם עובדים פה בעסק הזה? 8,530. 8,530 אנשים שעוסקים כל ימיהם במוזיקה. לא רע. אז חוכמת המוזיקה, נגיד שלא כולם עוסקים במוזיקה, לא 8,500, נגיד שליש מזה, 2,000 מהם עוסקים במוזיקה. אתם יודעים מה זה אומה שבה 2,000 מבניה מוקדשים אך ורק להתעסקות במוזיקה? לאיזה מדרגות החוכמה הזאת מגיעה? עכשיו זה מעניין, אנחנו רואים במהלך ההיסטוריה שיש היסטוריה למוזיקה, אפילו לאוזן. יש מקצבים, יש טונים שמתקבלים על הלב בדור מסוים ולא מתקבלים בדור אחר. בגלל שההתפתחות של המוזיקה משנה את הרגישות של אוזן האדם, מדור לדור. שאחד הדברים היום באמת המוזיקה עם אדם מפותח מאוד. מתי זה התחיל? זה התפתח מהמוזיקה המכונה קלאסית, נכון? המוזיקה הקלאסית, מתי זה התחיל? הרנסנס, כן, מאה ה-15. מה היה לפני זה? היה מנגנים. כן, היה שיר הגריגוריאני, אתה צודק, אבל המוזיקה הייתה בעצם במצב גרוע. בתקופת ימי הביניים, המוזיקה הייתה נחלתם לא של אנשים שתפקידם לעסוק בזה, אלא של כמה טרובדורים ומנסטרלים שהיו מסתובבים מטירה לטירה. ולכן דרך כלל רק קלי הדעת היו מתעסקים בחוכמה זו. ולכן נשארה החוכמה הזאת במדרגה נמוכה, עד שהתחילו בכנסייה במיוחד להתעניין יותר. אף על פי כן, מסורת מוזיקלית הייתה קיימת מאז ראשית הנצרות, מה שנקרא השיר הפוליפוני הגריגוריאני, נכון? למה קוראים זה שיר גריגוריאני? האפיפיור גריגוריוס הוא זה שהתקין את הדברים האלה. מה? לא, לא, זה גריגוריוס אחר. כן, זה לא אותו גריגוריוס. יש הרבה גריגוריוסים. אני מדבר פה, זה גריגוריוס הגדול, הוא זה שהכניס את השיר הפוליפוני לכנסייה. אבל מאיפה הוא למד את זה? מאיפה הוא לקח את זה? לא. אומרים הנוצרים בעצמם שאת זה הם קיבלו מן היהודים. ביקשו מן היהודים, הם ללמדם את השירים של המקדש. כן? כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. אז בניגוד למה שהיה בחורבן בית ראשון, שאמרו איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר, אחרי חורבן בית שני, דווקא היהודים כן לימדו את הנוצרים משום מה, אני לא יודע למה, אבל עשו את זה, וכך עברה המסורת הגריגוריאנית אל הכנסייה. כך שייתכן מאוד שבשיר הכנסייתי נשמרו מנגינות מתקופת המקדש, שמקורן כן בלוויים שלנו. יש קצת מחקרים שנעשו על זה, אי אפשר לדעת הרבה, אבל עושים קצת. מישהו סיפר לי שהוא דיבר עם הרב קפח, הרב יוסף קפח זיכרונו לברכה, שהלך לחפש כתבי יד בספרייה של הוותיקן ברומא. ותוך כדי עבודתו הוא שמע איזה מנגינה שעולה מאחת הכנסיות, הוא אמר, רגע, אבל אני מכיר את זה מתימן. מעניין. אז הוא שאל שם את הכמרים, יודע, את אנשי הכנסייה, אז אמרו לו שזה באמת עתיק מהמקדש או משהו כזה. השואל קורא לעצמו גימטריקון, והכתובת שלו גוגל. גימטריה של העשרות, 858, בתנך ערימת חיטים, קודש קודשים, נשמת כל חי, נשמת חיים. וואלה, איזה יופי של גימטריות. עכשיו, מה שאתה שואל על התימנים, לא רק הם, יש כל מיני מנגינות עתיקות אצל היהודים, שהמוסיקולוגים אומרים שהן מנגינות מתקופת המקדש. למשל, המנגינה שנוהגים האחינו בני אשכנז לדוד ברוך השם צורי במוצאי שבת. שהיא מאוד דומה, אגב, לאותה מנגינה שאצל אחינו בני צפון אפריקה. אז כנראה שזה גם כן מנגינה מהסוג הזה. כן, מה אתה אומר?
שמעתי קלטת של שיר כנסייה, שאותה מנגינה של הבדלה, של ספרנים.
כן? כן, זה יכול להיות, יכול להיות, אבל זה לא תמיד ברור מי לקח ממי, איפה זה בא וכו'. על כל פנים, מה אני רוצה לומר? שהמוזיקה, למרות שהיא מופיעה פה רק ברמז של רמזים, כן? לעבוד עבודת עבודה, היא כנראה משהו פנימי מאוד, שבשבילו היה צריך להקדיש את שבט הלוויה. ולא רק שזה פנימי, אלא שזה שייך להשראת השכינה. הגאון מבילנה אמר שאם היה לו זמן, הוא היה עוסק רק במוזיקה. שהיא השפה של הנשמה. שאפשר על ידה להרוג בני אדם, להוציא נפשם. ואפשר גם להחיות בה מתים. ככה הוא אומר. איך? לא יודע, שאלת הגאון מבילנה. כן, רגע, יש פה חזן טורקי מאיזמיר ששואל. הרב, האם המקאמים, הטורקים, הם צאצאים של המוסיקה היהודית? עד כמה שאני שמעתי, לא. אבל מי יודע? מרדכי פרינס שואל, לכאורה הפוך, כהת המרובים ביותר סוחבים הכי מעט. מררי הכי מעטים, סוחבים הכי הרבה. יש להם עגלות. מה אתה אומר? לא אמרתי שזה תפילה של הנשמה. זה השפה של הנשמה. כן. כלומר, איזה שפה הנשמה מבינה? המוזיקה. החסידים אומרים שיש בזה ג' מדרגות. יש שירים עם מילים, יש ניגון, שזה יותר פנימי, ויש שתיקה, שזה עוד יותר פנימי. צריך לדעת לנגן שתיקות. כן.
בהקשר הזה, בעל תניה אמר שבארבע רבות,
כן. כן, הנה, דוגמה, כן? נכון. שהבעל התניה אומר שבניגון ארבע בבות הכניס את כל התורה שלו. לכן אגב חסידי חב"ד לא שרים את זה סתם ככה, אלא רק במעמדים מיוחדים, כגון בחתונות. כן. כן.
אני
חושב
את
זה
פעם
שגון בילה
אמר שאם לא הייתם ניתן לתורה לישראל, הייתה המוזיקה מחליפה את זה.
טוב, זה הייתי אומר, זה שיבוש קצת של המאמר של הגאון מווילנה, כן? אבל הרעיון יפה, כן.
משהו, כן. שהוא אמר שאפשר למוזיקה להרוג אנשים,
נכון.
אז יש את המדרש על צנחירים ובנו, שהוא פתח לנו עוד שם...
הנה, כן, 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 נכון, שהחיילים של סנחריב מתו כשהם שמעו את השירה של מלאכי השרת, כן.
אם עבודת הכהנים...
יפה. שאלה נפלאה. מדוע הקורבנות מוזכרים כל כך הרבה, בכל כך הרבה פירוט מפורש, בעוד שהמוזיקה של הלווים, שזה דבר כל כך פנימי, לא מוזכר במפורש. תשובה. בגלל שזה דבר כל כך פנימי, זה לא מוזכר במפורש. ככל שדבר הוא פנימי יותר, כך הוא רק נרמז. כן, יש פה עוד שאלה. העובדה שהיום יש נגנים במדרחוב, ותחת כל עץ רענן, לצורך קיבוץ נדבות, מידע על גדולנתנו או על זילות המוזיקה? גם וגם. זה גם מעיד על גדולנתנו וגם על זילות המוזיקה. גם וגם. דיברתי פעם עם מוזיקאי שאמר לי שהוא לא מסוגל לשמוע מוזיקת רקע. המוזיקה זה משהו רציני מדי כדי שתעשה מזה רק רקע. נתון? אין מה לעשות, הוא קודם. למה הוא קודם? אחת הסיבות זה בגלל שאחר כך שאלות רצות אני אפסיד אותו. ואז אני אעשה את המוות להוא באינטרנט שיחזיר את השאלה. האם נכון שמאז שהתפתחה המוסיקה הקלאסית יש עלייה של המוסיקה בעולם? הכוונה המוסיקה מתחילה תהליך גאולה גם כן. ואם כן, מה הבסיס לתשובה על כך? זה נכון. ואנחנו רואים שככל שאנחנו מתקרבים אל עידן שיבת ציון, יש גם התפתחות של המוסיקה, נכון. זה הולך ביחד. כנראה שאנחנו מכינים את עצמנו להחזרת רוח הקודש והנבואה. ואי אפשר להגיע לנבואה בלי מוזיקה. נכון?
כנגן המנגן.
היה כנגן המנגן והייתה על רוח השם. אגב, החסידים מסבירים מה זה כנגן המנגן. באיזה כלי הוא מנגן? הוא עצמו הכלי שבו מנגנים. כנגן המנגן. והייתה עליו רוח השם. כן. אתה מבין מוזיקה משם? מוזיקה, אתה מבין בזה? כן, כן, אתה מבין בזה, נכון? כן, בבקשה. כן.
כשהגאון מבין גם אומר שהמוזיקה גם מכירת וגם מיטה,
כן.
אז אמר לו מיטה, ולגבי הלכיות זה שרח בת אשר,
החייתה את... יפה, יפה. יש גם המדרש הזה, ששרח בת אשר החייתה את רוחו של יעקב אבינו על ידי מוזיקה, על ידי שיר שהיא שרה, נכון? טוב. עכשיו, למה כל זה? כן, ברור. המוזיקה היא, הייתי אומר, מה שמקשר את ההווה אל הנצח. כיוון שפרשת נשא היא ההתחלה של ההתמודדות עם הבעיות, לכן חשוב גם שיהיה הסעד הזה הקושר את האדם הנתון בבעיות ההווה אל הנצח. דהיינו, המוזיקה. מוזכר כאן. בסדר? טוב, אגב, כל זה קשור למרכזיות שדיברנו עליה, המרכזיות של שבט לוי במדבר, שהוא אחראי על ההתמודדות עם המשברים. מדוע דווקא שבט לוי? כי שבט לוי הוא מכל השבטים הנייד מכולם. הוא לא מבני ישראל, כלומר, הוא לא מהשבטים הרגילים, זאת אומרת שאין לו אחוזה, אין לו אחיזה באדמה. מצד שני, הוא לא שייך לאריסטוקרטיה הכהנית, האריסטוקרטיה הכהנית היא מרגישה, למרות שאין לה אדמה, היא מרגישה בשפיץ. הלוויים לעומת זה הם לא שייכים לא לאריסטוקרטיה ולא לבעלי אדמות. אז הם השלומפרים שבחברה, הם תמיד עם העני והגר והאלמנה והיתום. ולכן אצלם דווקא יש מגע אל מה שמעבר למציאות הקבועה. טוב, ובכן רבותיי, אנחנו בזאת עוברים לפרק ה'. וידבר השם אל משה לאמור. צב את בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש, מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחו, ולא יתמאו את מחנה אשר אני שוכן בתוכם, ויעשו כן בני ישראל, וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר השם אל משה, כן עשו בני ישראל. טוב, יש פה הלכה חשובה, השאלה אם היא תקועה פה. צריך לשלח מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמי לנפש. למה לשלוח אותם מסכנים?
זה סוג שנגיע עם המוות.
יפה, זה נגיע עם המוות, ואז מה? אז לטובת מי?
גם לטובתם וגם לטובת עם ישראל.
לטובת עם ישראל אני מבין, למה זה לטובתם?
כי צריך לעשות את החשבון נפש שלהם, עצמם.
יפה, זאת אומרת שיש לפעמים מצבים שהפתרון לבעיה של האדם זה להרחיק אותו מן הקודש. למה אני אומר את זה? מחנכים דתיים הרבה פעמים סבורים שהקודש זה התרופה האוניברסלית, פנצאה בלעז. הם אומרים, יש לך בעיות? תוסיף קדושה, יהיה בסדר. נכון? ככה אומרים, נכון? אבל זה טעות. לפעמים דווקא זה שיש יותר מדי קדושה, זה המקור של הבעיות. לכן, לפעמים צריך להתקרב אל הקודש, לפעמים צריך להרחיק מן הקודש. ולכן פה מתחילים בתיאור של העבודה הראשונה. ההרחקה מן הקודש בתור פתרון. יש פה שאלה. לגבי מוזיקה קלאסית, זה נכון גם שכהנגן או המלחין הוא גוי, והאם מה שווגנר הלחין זה גם עלייה של המוזיקה? זה מעלה את המוסיקה? האם גם כך יש עלייה של המוסיקה? טוב, הערה קטנה, לא שכהנגן, אלא שכשהנגן, או כשהנגן, אבל בסדר, נגיד, שאני חושב שהבנתי את הכוונה שלך למרות הטעות בהקלדה. ודאי, הגוי, גם לו יש נשמה, לא? ואז הוא מבטא את התוכן הנשמתי שלו. ולפעמים הוא גם מבטא את הרע שבו. למשל, וגנר, זה לא סתם. זה, איך לומר, זה שידור של רשע פנימי. היום אנשים אומרים, למה שלא ישמיעו את וגנר ברדיו? מדוע שהפילרמונית לא תנגן את וגנר? הרי סך הכל זה רק תרבות. מכירים את הביטוי הזה? סגנון כזה. זה רק תרבות. מה? עכשיו, אני אומר, סוג שאומרים, זה רק תרבות. מה זה אומר? זה אומר שאנשים לא מבינים מהי תרבות. כלומר, אם אתה חושב שהתרבות זה דאודורנט, אתה צודק, זה לא כך משנה מי היצרן. אם אתה מבין שהמוזיקה זה משנה את נפש האדם במה שיותר פנימי בו, אז זה כן משנה מי המנגן ומה הוא מנגן. מובן?
זה בעיתונים, תרבות מעריב. מעריב זה חוסר תרבות.
אני זוכר פעם, הייתי בטכניון, בבית הכנסת של הטכניון, שם הרב של הטכניון, הרב ידיעו זיני, תוך כדי שיעור שאל את התלמידים, תגידו, מה זה תרבות? ואז אחד ענה, תרבות, זה מה שאתה עושה כשיש לך זמן. זאת אומרת שהיום לא מבדילים בין תרבות לבין פנאי. זה בדיוק ההפך. תרבות ופנאי, תרבות ובידור. אז זה סוג של בידור, התרבות. במקום שזה יהיה הביטוי של תוכיות הנפש. ולכן דווקא אם יש לך רגישות תרבותית ואומנותית גבוהה, דווקא אז אתה צריך להתנגד לווגנר. זה בדיוק העניין. אם אתה חושב שזה בכלל לא משנה, אז זה סימן שאתה לא מבין כלום. למשל, היום יש טענה כזאת, תראה, יש עדיין כמה מניצולי השואה, כל זמן שהם בחיים, צריך להתחשב בהם. זה כאילו, זה אנשים שהם דפוקים, יש להם איזו רגישות יתרה, הם לא צודקים, אבל הם נורא מסכנים, אז צריך להתחשב ברגשות של המסכנים האלה. כן? כאילו שאין פסול עצמי בווגנר. כמו שבזמנו היה אצל הרב פרום, זיכרונו לברכה, רב מרדכי פרום, היה רם בישיבת מרכז הרב, היה חתן חתנו של הרב קוק, והוא אהב מאוד מוזיקה. במיוחד ג'אז. ופעם אחת השמיעו לו את וגנר. הוא לא ידע מה הולכים להשמיע לו. הוא אמר, תפסיקו את זה מיד, הוא רוצח.
אז הוא לא
אהב
ציוד אמר את זה?
עכשיו, יש פה שאלה של גבעת של שאול המלך מגבעת שאול. שלום לרב, סרח בת אשר, שרה ליעקב. אז יעקב, לא חשש לקול באישה ערווה? נו, שאלה הבאה, מוזיקה אצל אומות העולם ושיר אצלנו. זה אותו דבר? דומה לי שמוזיקה זה ניגון ושיר מורכב ממילים, לא כן? זה לא אותו דבר אצל אומות העולם וישראל, נכון? ומוזיקה ושיר, זה החלטה של, זה עניין סמנטי. טוב, עכשיו לגבי כל באישה ערווה של סרח בת אשר, מה? אז מה מתה נכדה?
הוא זה... של סבא שלה?
אני לא יודע, מותר, אסור, אבל יכול להיות שזה מותר, אבל זה לא הנקודה, זה לא הנקודה. הרי מה זה כל באישה ערווה? כל באישה ערווה זה שהקול של האישה זה מעורר יצרים. אבל פה מדובר ברוח הקודש. דברים שברוח הקודש אין שם יצר. רבי נחמן מזהיר מפני שמיעת ניגון ממנגן לא כשר. מותר? איך מסתדר עם דברי הרב? השואל קורא לעצמו נחמן. כן. תשובה. רב נחמן בהחלט מזהיר מפני שמיעת ניגון ממנגן לא כשר. אבל איסור הלכתי אין כאן. טוב, מה?
מה זה אזהרה של רבי נחמן?
אזהרה זה לא איסור.
כן, זה גם בנפש.
אז האם כדאי לשמוע מוזיקה קלאסית של גוי חוץ מווגנר או לא? מה תקין? ודאי שמותר לשמוע מוזיקה קלאסית של גוי. למשל, בח. כל המוזיקה שלו הייתה לשם שמיים. In day gloriam. לשם כבוד האלוה. ככה הוא כתב בתחילת כל יצירה שלו. לא כל דבר מותר לשמוע מסיבות אחרות, שיש שם מנגינות של עבודה זרה. עכשיו, יש פה מישהו ששואל, שר רב, n'y a-t-il pas une ancienne culture musicale chez les Africains, les Indiens? התשובה היא, קודם כל שצריך לשים S אחרי המילה אפריקאים ואינדיאן, דבר ראשון. כן? זה שון רבים, אז צריך לשים S.
לתרגם את זה ליידיש?
אני קצת, לא, קצת קשה לי, אני, אין לי את המילים ביידיש לזה.
לעברית.
לעברית אתה רוצה?
כן.
טוב. רב יקר, האם אין תרבות מוזיקלית עתיקה אצל האפריקאים והאינדיאנים? או ההודים? תשובה, יש. ודאי שיש. כן, אני מדבר, ההתפתחות הגדולה של הדורות האחרונים באה בעקבות המוזיקה הקלאסית החל מתקופת הרנסנס. טוב. כן. סליחה. כן. כל הזמן אתה מצביע, אבל ביפס, יש תמיד איזה משהו פה. כן. כן, לפעמים, כלומר, אתה אומר, יש מצב, למה אני מתכוון, האם אתה רוצה, דוגמה ל... טוב, אני לא יכול, כבר. אתה שואל, מה היה, האם אתה רוצה דוגמה של אדם שקרוב מדי אל הקודש? כן, בוודאי. מה? אתה רוצה, הוא ביקש ממני דוגמה. אני אתן לו דוגמה. למשל, יש אדם, הוא כל הזמן נמצא בישיבה. מגיל 5 עד גיל 30 הוא בישיבה, לא רואה שום דבר אחר, הוא כל הזמן מחובר אל הקודש. ויש כל מיני דברים שהוא מרגיש שהוא צריך לעשות בחיים, איזה כישרונות, שהוא לא מפתח, בגלל שהוא כל הזמן דבוק אל הקודש. אז מה צריך ראש הישיבה לעשות? להעיף אותו מהישיבה. אז זה יהיה טוב לו. או, זה במקרה עוד... טוב, יש מקרים יותר גרועים. יש, למשל, אדם שיש לו מידות רעות. אבל הוא כל הזמן עוסק בתורה. לכן הוא לא מתקן את המידות שלו. הלכה, תלמיד שאינו אגון, לא מכניסים אותו לבית המדרש. צריך להוציא אותו. כי אם לא, אז הוא לא יתקן את עצמו. וכדומה. בסדר? מה? האם הלימוד יתקן לו את המידות? תשובה, לא. הלימוד רק יקלקל אותו יותר. זה מה שאמרו, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות.
רגע, זרב, אם בישיבה הוא יתקן את המידות, שאיפה הוא יתקן ברחוב?
כן. הוא יתקן בחוץ. כלומר, תיקון המידות לא בא על ידי התורה, הוא בא על ידי בעלי המידות. לכן, אם אתה אומר לו, לא כתוב שלא מלמדים אותו תורה בכלל, כתוב שאין מכניסים אותו לבית המדרש, אז איפה הוא ילמד? מחוץ לבית מדרש. כלומר, הוא צריך לדעת שיש לו משהו לתקן. מה שאין כן אם אתה שם אותו בתוך בית המדרש, הוא חושב שהוא בסדר. רגע, יש פה שתי שאלות. מי הם האנשים שהיו תמי מתים, זהבים ומצורעים? בדור המדבר היו מתים? תשובה כן. מזמר חוכים, כתובת שושנה עליונה. הרב, מאיפה הלווים היה להם בסיס של מוזיקה? האם הם למדו מהמצרים? תשובה, כן. מה אתה אומר?
הרב, נתן כמה מספר דוגמאות של... שצריך להוציא את האדם, להרחיק את האדם מהקודש.
כן.
האם הרב יכול לתת כלל שהוא גם אפילו מעל, כאילו, אותם כל הדוגמאות, כלל כללי שאדם יכול להבין...
אין לי קריטריון כללי, אבל אפשר להבין שברגע שהאדם נוגע בעוצמות חיים שהן גבוהות מדי בשבילו, זה מזיק לו. דוגמה לדבר, עוזיהו מלך יהודה. אחלה בן אדם, אין שום ספק, היה מלך גדול, צדיק, כל מה שאתה רוצה. ביום מן הימים החליט עוזיהו מלך יהודה שהוא גם יהיה כהן גדול. לא בדיוק כהן גדול, אבל הוא הלך להקטיר כתורת לפני ולפנים, כמו כהן גדול ביום הכיפורים. כן? אז הוא נכנס, אמרו לו הכהנים, מה שצריך להיות, אדוני המלך זה לא שלך, הוא אומר, לא חפת לי, נכנס, ונצטרה. ואז, מה? הוא לא מת, אבל נצטרה. נצמצו. כל מי שנכנס לקודש הוא מת, זה הוכחה שזה לא נכון. עכשיו, זאת אומרת, אבל מה? הוא נצטרה, ומצורה חשוב כמת. אז מיד הבהילו אותו מחוץ למקדש, והוא ישב מחוץ לירושלים בבית החופשית, עד יום מותו. בסדר? זה מה שאני אמרתי. אמרתי לפני ולפנים. נכון? אז הוא נכנס לשם.
מה זה רואה שזה לא נכון? סליחה ברב, כתוב בתורה שכן.
מה? איפה כתוב?
ובקודש לשרת?
טוב. השואל קורא לעצמו מישהו. האם לא צריך לומר? נו... האם לא צריך לומר שהפילוסופים, שחלקם היו רשעים, אפלטון היה בעד הריגת חלשים בחברה, וחלקם היו הומוסקסואלים ופדופילים, ובכל זאת חכמינו התייחסו לדבריהם בכובד ראש. אז מה ההבדל ביניהם? ואם בך הוא עובד אלילים והוא מקדיש את זה לאלוהים שהוא מאמין בו, אז זה מוזיקה לשם עבודה זרה. צריך לדעת לעשות הבחנות. יש ביטוי כזה, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. עכשיו, גם אצל בך, למרות שאולי כוונתו תהורה, אבל בפועל הוא מקדיש את עבודת אלוהים שלו לעבודה זרה. יש לנו כללים שאוסרים עלינו להנות מעבודה זרה.
רגע, רגע, אבל קליפתו אכל, תוכו אכל, קליפתו זרק, זה אדם
מדרגה שרבים מאיר
שחושב את
ההבדלות. נכון, 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 חכמנו, הם בדרגה. מה הם הסימנים שהמוזיקה היא שהביאה להתפתחות בתקופת הרנסנס? ככה זה, מה אני אגיד לך? כן. חלק מהפתיחת הדעות, ההתפתחות התרבותית, זה ההתקדמות של המוזיקה, ללא שום ספק. כל מי שקצת לומד מוזיקה יודע את זה.
רגע, אז מה התשובה אחת? צריך לעשות
קצר
שם,
כל מה
מפרים
האמת, זה... כן, הבנתי. עכשיו אני רוצה פה לחזור לנושא. אם כן, יש צורך לפעמים להרחיק... אני עניתי לך. אני עניתי לך. עכשיו יש... עניתי. עכשיו... רק לא הקשבת. עכשיו, יש אם כן לפעמים צורך להרחיק מן הקודש, וזה היסוד של שילוח הטמאים. עכשיו, שילוח הטמאים לא נעשה בצורה גורפת, כולם מחוץ למחנה. יש כללים איך מוציאים מן המחנה, לאיזה מרחק וכו' וכו'. את זה אני צריך לראות בפעם הבאה. שלום.